הלו היברוז אנד שיברוז, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות הגדולה לארח אורח מיוחד במינו. הלו אליהו ברוז יוסיאן. על יוסיאן אפשר להגיד ברמה המעשית המון דברים. הוא זוכה פרס ביטחון ישראל, הוא חבר בתנועת הביטחוניסטים, הוא שירת ב-8200 והוא גם נולד באיראן בשנת 1980 ועלה לארץ בשנת 2003. הוא גם חוקר ומרצה על המזרח התיכון ואיראן, והוא נשוי ואבא לשני ילדים. אבל יותר מכל אלה, ברוז הוא בעיקר מספר סיפורים בחסד, שיודע לכבוש את המאזין בתיאורים שלו ובדרך בה הוא מנתח את הדברים. בעיניי איראן זאת מדינה מרתקת. איך הפכה מדינה שהייתה אחת הידידות הכי טובות של ישראל לאויבת המושבעת שלה בין לילה? זאת שאלה שמרתקת אותי עד היום. בשיחה עם אליהו מרגישים את איראן קרובה מתמיד. הוא מצליח להכניס אותנו אל תוך נפשו וראשו של האיראני, ובכך הוא מפרק עבורנו את הפוליטיקה האיראנית לגורמים. זאת שיחה עשירה בהמון תוכן, על כן החלטתי לחתוך את הרעיון הזה לשני חלקים אותם מפרסם בנפרד. בשיחה ברוז מספר לא רק על הפוליטיקה, הדת והתרבות של הרפובליקה האסלאמית, אלא הוא גם מביא לנו את הסיפור האישי שלו בתור יהודי שחי בגלות וגדל במדינה עוינת ליהודים וליהדות, ואיך כל המורכבות הזאת משפיעה ובונה את הזהות של היהודי הגלותי. ברמה האישית אני אגיד שהרגשתי חיבור מיוחד ליוסיאן. אני לא יודע אם זו תודעת המיעוטים שאנחנו חולקים יחד, הוא שגדל במדינה אסלאמית בתור יהודי ואני בתור דרוזי שחי במדינת היהודים, אבל בהחלט הרגשתי חיבור מיוחד מאוד לאיש. הוא נעים מאוד, חכם ורגיש בצורה יוצאת דופן, ואני די בטוח שאתם הולכים להרגיש את זה גם כן. אז גבירותיי ורבותיי, ללא עוד הקדמות נוספות, בבקשה קבלו את האיש המשובח הזה, המשובח שבמשובחים, המעט שבמיעוט, הוא חריף, חכם וכל כך מרתק. אליהו ברוז יוסיאן, האחד והיחיד. האזנה נעימה. אז אליהו יוסיאן, ברוך הבא למרד החליפים. איך אתה? אנחנו
נמצאים, בסדר גמור.
איך הייתה הנסיעה לפה?
לא פעם ראשונה.
כן?
כן. ראיתי כמה פעמים אצל חברים פה.
מדליק. שמע, אתה בן אדם מאוד מפורסם בחוגים מאוד ספציפיים. כולם אמרו לי, אתה חייב להביא את ברוז אליך לפודקאסט. האיש הזה הוא מרתק, הוא מעניין, הוא גם נמצא במקומות מאוד ספציפיים. אבל אני אשמח אם תוכל להציג קצת את עצמך לטובת מי שלא מכיר אותך, מי אתה, מה אתה עושה, ומזה אולי נתחיל קצת.
נולדתי ב-1980, שנה אחרי עליית חומייני.
וואלה.
אז בוא נגיד ככה, בין 42, עד גיל 18 חונכתי, גדלתי באספהאן, עיר מוסלמית, לאומית, דתית, בהוויה איראנית. אז אפשר להגיד, אני חונכתי על ברכי המהפכה האסלאמית, 100%. גיל 18 עשיתי פסיכומטרי, התקבלתי לאוניברסיטת קושן, 3.5 שעות נסיעה עד אספהאן. למדתי שם 3 שנים הנדסה אזרחית, בעיר קושן, אוניברסיטת קושן. אתם שמעתם פה על כל הגרעין בקושן. אני למדתי באוניברסיטה שם. בין 2000 עד 2003, 3 שנים הנדסה אזרחית. ב-2003 לא סיימתי את הלימודים. שנה האחרונה עזבתי את הלימודים, עליתי לארץ לבד. למה לא עליתי יותר מוקדם? מה גרם לזה לעלות בגיל 23? זה סיפור בפני עצמו. אולי בפודקאסטים נגלוש לזה בהמשך. ב-2003 עליתי לבד, בגיל 23. התגייסתי, הייתי מוגדר שלב ב' 7 חודשים בגלל הגיל הגבוה. השתחררתי כי לא היה לי סיווג ביטחוני, גם אז עשיתי ג'ובניק. משפחה דרגה ראשונה אז עדיין הייתה באיראן. הייתי חייל בודד, עולה בודד. עשיתי מבחני אמן, בעיקרון עברתי את הכל בשלום, אבל אמרו לי, תקשיב אליהו יוסר, אין לך סיווג ביטחוני. אז זה התודעה החדשה שהמשפחה תעלה, אין לנו מה לעשות.
כי הצבא לא יכל לבלוע את זה שהחלטת פשוט לקום ולעזוב לבד.
לא, סיווג ביטחוני, כי משפחה דרגה ראשונה שלי הייתה במדינה עוינת. אז לתת סיווג ביטחוני ליחידה מסווגת, יש בעיות, יש דילמות, קושיות. ב-2008 עלו, התקנתי את הרלוונטים, התקבלתי לאמן, 8200. כמעט 10 שנים הייתי ב-8200. עשיתי כל מיני תפקידים, פיקודי, מודיעיני, הדרכתי. השתחררתי. כמה שנים אחרונות אני חוקר מזרח... כן.
שאלה טכנית. בתחום של איראן זה לא 8100?
לא, 8200 זה המעטפת שיש גם איראן.
הבנתי, אוקיי.
כמעט עשור 8200, השתחררתי. כמה שנים האחרונות כבר אני חוקר מזרח תיכון. אפשר להגיד איראן, אבל כשמדברים על עיראק זה איראן, מדברים על לבנון זה איראן, סוריה זה איראן, תימן זה איראן. אז זה נוגע בכל המעטפת כחוקר, אבל ליבת העניין זה איראן. מתעסק בהרצאות, פודקאסטים וכדומה, כבר שמעתי על זה.
וככה באמת הגעתי אליך, יש לך מלא פודקאסטים מומלצים מאוד, גם עם אליקס טקסטים, כן. השם משפחה שלו, לא, תמיד...
באים אל הפרופסורים.
באים אל הפרופסורים. כן. כן, הוא ממש, ממש טוב. והייתי... אתה יודע מה, בוא באמת נדבר, אמרת איראן בכל מיני הקשרים מסוימים, אני בכל מיני שיחות מדבר על זה שתכלס אפשר להבין את ההיסטוריה של ה... או מה שאנחנו עוברים ב10 שנים האחרונות לפחות פה, בתור איזה מלחמה קרה בין ערב הסעודית לאיראן, אבל שהן מספיק עשירות בשביל לנהל את זה על, במדינות פרוקסי שהן יותר עניות. אתה מזדהה עם המשפט הזה? זה נראה לך
נכון. סעודים, לא, סעודים אין להם פרוקסי. לאיראנים יש. אם תסתכל על זה, המלכות לוקח 1400 שנה אחורה. הרקע הוא מאוד חשוב. אין מלחמה קרה, יש מלחמה מלחמה. ותמיד הייתה בין איראנים לבין ערבים. איראנים שהם 50% לפחות בימינו, הם ערים, מול ערבים שהם שמים, איראנים שעד לפני כיבוש האסלאם היו זרואסטרים והיום שיעים מול ערבים שהם סונים. תמיד פה לאורך הזמן היה פרדוקס בין שתי האומות, שתי האימפריות, אם אפשר להגיד. אז זה לא 10 שנים אחרונות. גם לפני המהפכה האסלאמית בתקופת המלך היה בדיוק אותו סיפור. זה חלק הראשון שלו על המתח ה... פוליטי או הביטחוני, זאת לא הסיבה, אלא הקרע התיאולוגי ביניהם מתבטא בביטחון וצבא. הקרע התיאולוגי זאת אומרת דת ולאום וגזע. גזע ארי מול שמי, דת שיעי מול סוני. וכל המעטפת הזאת. מי בוס במזרח התיכון? או הארים השיעים, או הערבים, השמים, הסונים. זה ליבת העניין. עכשיו, למה סעודיה? כי סעודיה היא מנהיגת העולם הערבי הרוחנית. אז היא נמצאת בקודקוד של המתח מול האיראנים. מה שכן, לסעודים אין כל כך מה לשחק מול איראנים. כי לאיראנים יש פרוקסים. והכי ישר ולעניין הם תוקפים שדות נפט ארמקו לצורך הדוגמה של סעודיה והורידו 50% מהפקות נפט שלהם. יש להם תחוסים שממש משגרים טילים לריאז. איראנים משחקים עם הפורוקסים, אבל סעודים אין להם מרחב תמרון, אין משחק פה, הם שמו את סעודיה על מגש הכסף.
אני הייתי בטוח שערב הסעודית פשוט תדליקו בכסף כל מיני בדאש וכאלה, אל-קאידה, שפתאום ראינו שיש להם נשק ממש חדש, ציוד ממש מאובזר.
הם לא הגיעו אפילו לגבולות של איראן. וזה משחק אחר לגמרי, זה הרבה יותר ביטחוני. לצורך הדוגמה, דאעש נולדה בסוריה, גדלה בסוריה. אבו בקר בגדדי, ששלט על המון שטח בסוריה, הוא הכריז שישראלים, היהודים, הם לא האויב הראשי של האומה המוסלמית,
של החליפות.
של החליפות, אלא איראנים השיעים. במקום שלקחת מסוריה לגבולות של גולן נגד ישראל, הוא לקח מסוריה לאיראק. למה? כי באיראק יש 70% שיעים. ובאיראק יש מקום קדוש בשם קרבלה. המקום הקדוש של העולם השיעה, והוא הבטיח שהוא הורס את קרבלה. הסיפור הוא שחמנאי אמר בנאום שלו, אם אנחנו לא נלחם נגד דאעש באיראק, אנחנו נצטרך להילחם נגד דאעש בתוך איראן. ובאותם שנים קאסם סולימני, מפקד כוחות קודס לשעבר שחוסר על ידי האמריקאים, היה חי. ובנו מטה באיראק, השתול שעביה של היום, וחימשו את האיראקים בשפע. עכשיו הסונים דאעש נכנס לאיראק, ונתקל באיראק של 70% שיעה, מחומשים, עם מטות, עם פיקוד של קאסם סולימני, ולא מצליחים. נתקעים שם בבוץ. מצד שני, הם הלכו וסגרו דילים גם איראנים, עם הקורדים. למרות שהם לא בקשר טוב עם הקורדים, אבל אויב משותף בינתיים אז עשו סולחה לרגע. והקורדים גם נלחמו נגד דאעש. מצד שלישי, רוסיה התחילה להפסיס הפססות עבריות על דאעש. אז כמה הם יכולים להחזיק מעמד? סגרו עליהם. גם משטר אסד תוקף אותם. לא היה להם מה לשחק פה. אז אפילו אם סעודיה ממנה אותם, אפילו שלא בטוח אם זה נכון, אין הרבה מרחב תמרון. כי לאיראנים, או למשטר האיראני ליתר דיוק, יש יותר מדי ג'וקרים שיכול לשחק עם הג'וקרים שלו. ולסעודיה אין.
שזה משהו שמאוד מאפיין את האיראנים, שהם ממש יודעים להשתמש בקלפים שלהם. אנחנו רואים איך הם, נגיד, מול ארצות הברית, בעסקת הגרעין שלהם, והם ממש ממולכים במסחר. כאילו, בפוליטיקה הם ממש חזקים. זה עוד חוזר, כמו שאמרת, 1400 שנים, באימפריה הבאסית, שיש איזה משהו אליטיסטי, בזה שהם ישבו בנקודות המסחר של האימפריה, נעלו את הכספים. נכון? זה משהו...
הם המציאו שחמט. איראנים. או שיפרו את שחמט. תלוי באיזה גרסה מסתכלים. אבל עכשיו, בשחמט יש המון מאפיינים שאפשר לזהות את התרבות האיראנית בשחמט. בלי שום קשר לרפובליקה האסלאמית של איראן. אחד, לצורך הדוגמה בשחמט, יש שחקן שחור ולבן. זאת אומרת, הניגוד עניינים, האי פשרה, וזה בא מהדת זרואסטרית,
שהיה
לפני הגעת אסלאם, שאיראנים היו זרואסטרים, והאמינו בטוב נגד רע, באור נגד חושך, בטהור נגד טמא.
כלומר, תפיסת עולם שהיא דו-קוטבית, אתה נכון. לא יכול, אין אפור, זה אין או אפור. זה או זה.
נכון מאוד, ובשירה שלהם זה סיפור אחר, ובטקסטים שלהם קלאסיים מדברים ושרים על זה המון. או זה או זה, וזה שחמט או שחור או לבן. זה חלק הראשון שלו, זה חלק השני שלו, של שחמט, אורך רוח. אם מישהו עוקב אחרי משחקי שחמט בינלאומי, עולמי, אין דדליין. כל המשחקים המערביים, כדורגל, כדורסל, כל מה שתגיד, או על בסיס נקודות מי מגיע ל-20 נקודות לצורך הדוגמה, או מי מנצח 3 משחקים לצורך הדוגמה, או תוך 90 דקות נגמר, יש דדליין. התרבות או המשחק של שחמט אין דדליין. לוקח שבועיים, 3 שבועות לפעמים, עד שצד אחד מנצח. מתי מנצחים? מתי שיגיע הזמן שלו. אין דדליין. וזה רואים גם בפיקוד הצבאי בעולם המערבי, כולל ישראל. הפיקוד קצין כל שנתיים מסיים תפקיד. על בסיס הנחיות מטכליות אפשר להאריך את הקדנציה שלו לעוד קדנציה, 4 שנים. מה שכן, אחרי 4 שנים הוא חייב לצאת. באיראן אין דדליין. קצין שנכנס לתפקיד מסוים יכול להישאר 10 שנים בתפקיד. מתי מוצאים אותו? אין דדליין. האורך הרוח הזה, יש עוד אלמנט, לא מדברים במשחק. הישראלים הכל רעש. או העולם המערבי, למה יש לו מוזיקה רוק? הכל רעש. תסתכל על משחקי כדורגל, 120,000 נכנסים לאצטדיון, הכל רעש. תסתכל על בחירות במדינת ישראל. לפני שהמועמד רוצה להיכנס לפוליטיקה, הוא מבטיח מה עושה, חלוקת ירושלים והחזרת שטחים, כן או לא. מכריזים, הכל רעש, הכל מדברים. בשחמט לא מדברים, שבועיים שותקים ומשחקים.
מדהים.
דממת הלכות.
ואם מוסיפים על זה גם, כמו שאמרת, שהם ארים, אז זה בכלל מוסיף שאתה גם ארי, אתה מהטובים, נכון. וכל שאר העולם נחות יותר.
נכון, וזה בדיוק לא קשור לרפובליקה אסלאמית. בשירה ובתרבות ממש אנחנו רואים את זה. על הטקסטים שלהם, אם זה קלאסי ואם זה מודרני, אנחנו רואים את זה. אם נשאר בשחמט, לצורך הדוגמה, יכול להיות, למרות שאתה לא מהעולם, אפשר להגיד התרבותית, לא מהמערבית, אבל לצורך הדוגמה תספורים אצבעות שלך.
1, 2, 3, 4.
אתה גם נדבקת במחלת מערביזציה, אתה פותח.
כן.
איראנים שרוצים לספור אומרים 1, 2, 3, 4.
גדול.
סוגרים קלפים. זה לא במקרה שהמערבים או ישראלים פותחים, כי תמיד הכל פתוח, לפני בחירות מדברים. איראנים קלפים צמודים, אפילו במספר אומרים 1, 2, 3, 4, 5, סוגרים. ואם דיברת על הסכם הגרעין, תקשיב, 30 שנה המדינה הזאת הייתה תחת סנקציות. ו-30 שנה שיחקת משחק. אורך רוח, בדיוק כמו שחמט. ואחרי 30 שנה, 5 מעצמות פולוס 1, לחצו עליהם בווינה, בשביל לחתום. אחרי 30 שנים סנקציות הם חתמו, עד שנפל הסימון של טראמפ, שהסכם הזה הוא לא טוב. זאת אומרת, אחרי 30 שנה עדיין הם הבינו שזה לא טוב, והם יצאו המרוויחים. כי תמיד קלפיים צמודים לחזה ולא מדברים. יגיע הזמן. עכשיו, עוד משהו גם שדיברת על גזע ארי, שהמשחק שחמט הוא מאוד אכזרי. מי מנצח בסוף?
מי שדוחק את המלך לפינה.
שמה זה אומר, דוחק את המלך לפינה?
הוא גורם למלך לבוא להיכנע, כאילו אתה...
הוא הורג את המלך.
כן.
תקשיב, זה משחק מאוד אכזרי. אתה שבועיים, 3 שבועות רק משחק, ולא מדבר בשביל לרצוח מלך. זה תפיסת עולם.
אני רואה את החיוך שלך ויש משהו מאוד גאה בך וזה שבאת מהתרבות הזאת.
אני מאוד מעריך את התרבות האיראנית. בואו ננטרל את הרפובליקה האסלאמית, לא לעשות מהחלק הזה פוליטיזציה. את החלק הזה נשים, תרבות איראנית זה משהו פנטסטי. אני מגיע למשפט הזה. יש עוד אלמנט בשחמט. אם אני שואל אותך בשחמט, מי השחקן הכי חשוב בשחמט? מי הוא?
יגידו לך המלכה.
אפשר להרוג את המלכה.
שהיא הכי חזקה. אפשר להרוג אותה.
אבל לא נגמר המשחק.
אוקיי. אז המלך.
אוקיי. אז אם יהיה מלך ולא יהיה שחקנים אחרים, המלך הוא שחקן הכי חשוב?
לא.
עכשיו, אם כל השחקנים יהיו והמלך לא יהיה, כל השחקנים יותר חשובים ממלך?
גם לא.
אז הסיפור. הסיפור הוא ככה, שאין יותר חשוב בתרבות איראנית. יש יותר ייעוד. ייעוד זה לא אומר שהוא חשוב. הייעוד של פיל וייעוד של מלך הוא שונה. אבל זה לא אומר שמלך יותר חשוב מפיל. כי אם השחקנים אחרים לא יהיו, אין משמעות למלך. ואם מלך לא יהיה, אין משמעות לשחמט. וזה מביא אותי לתרבות של קולקטיב, מול אינדיבידואל. במדינת ישראל, במיוחד, במחלה, שאני קורא לזה מחלה חילוני-ליברל, בליברליזם מקדשים אינדיבידואל, אחד. בתרבות האיראנית מקדשים קולקטיב. הביחד הזה, האומה, זה מאוד חשוב. התרבות הקולקטיבית זה מאוד חשוב. ובשחמט רואים את התרבות הקולקטיבית, בניגוד לעולם החילוני-ליברל, שרואים את התרבות האינדיבידואל האחד.
שזה במידה רבה, אפשר להגיד שזה החטא של שזרה, של השא, של רזה שא, נכון?
ורזה שא, כל אלה זה החטא שלו, שהוא רצה להיות מערבי, הוא רצה לשגר סוג של, במרכאות, ליברליזם, והסחורה הרעיונית הזאת לא עובר בקיבה האיראנית בצורה טובה. והקיבה האיראנית מתחילה להקיא אותו.
זה מה שמאפשר את זה שחומני בא ותכלס הוא כבש את הלבבות של האנשים בלי לראות כדור אחד.
אמת. עכשיו חומני בכלל בהשקפת עולם שלו גם הייתה אימפריאליסטית. הסהר השיעי שהיום אנחנו מדברים, אבן היסוד שלו זה חומני זרה אותו. שבו תקימו את השיעים לטובתנו, לטובת האומה השיעית, האומה המוסלמית השיעית, זה זה. ואני סוגר עוד פינה, 40 שנה אתה שמעת אף פעם איראני מתפוצץ באוטובוס, עושה פיגוע?
לא.
הם מממנים טרור. יש מספיק ערבים להתפוצץ באוטובוסים ולעשות פיגועים. אבל הארי אף פעם לא מתפוצץ באוטובוס.
לא, אבל אתה נולדת ב-1980, מלחמת איראן-עיראק. היה ילדים שקיבלו מפתח זהב לגן עדן, נכון. ורצו בשדות מוקשים כדי...
לא תקופת מלחמה, אלא ניהול טרור התכוונתי.
כן.
בניהול טרור אתה לא... מלחמת איראן-עיראק זה היה מלחמה שהם נלחמו על הבית. אז הלכו על כל הקופה. במיוחד שמי שיודע את ההיסטוריה, כל אירופאים, בריטניה, גרמניה, ארצות הברית, חימשו וממנו עד הסוף את עיראקים. זאת אומרת, איראנים היו לבד לבד במלחמה הזאת, ועדיין אחרי 8 שנים לא ויתרו על גרגיר אחד.
חוץ מישראל וארצות הברית עם איראן גייט.
ישראל גם לא הייתה בסיפור. כמה עסקאות נשק פה ושם, אבל זה גם לא היה משהו שיכול להכריע. אמריקאים ברור שלא, כי אמריקאים תמכו בסדאם חוסיין באופן גורף. בין לבין שיחקו לטובת אינטרסים שלהם. אבל בטח ובטח הם לא היו עם איראנים. אז זאת הייתה מלחמה על הבית. אבל בניהול טרור עולמי, אתה שמעת אף פעם איראני מתפוצץ? אתה שמעת אף פעם לטובת חיסול או פיגועים ברחבי עולם נגד יעדים ישראלים, אמריקאים, איראני מתפוצץ, איראני מעביר פצצות, אף פעם. כי הם רואים את עצמם עליון, הם מנהלי טרור ולא מבצעי טרור. יש מספיק עובדים שחורים ערבים שעושים את זה.
כן.
וממש את זה אומרים באוניברסיטאות שלהם, בקורסי קצונה שלהם, במשמרות המהפכה, שהם הבוס. התחושת העליונות והניהול יש בהם.
וזה חוזר, אתה אומר, גם לדת הזרואסטרית. אתה יכול לתת כמה מילים על הדת הזאת שקדמה לאסלאם, ומה זה אומר?
דת הזרואסטרית היא דת הודו-אירופאית. גם שפה פורסית, לא הנוכחית הקודמת, הייתה שפה הודו-אירופאית, שיש המון מאפיינים משותפים, מול תרבויות כמו גרמניה. לצורך הדוגמה, יש בתי תפילה של זרואסטרים שקוראים לו אוטשקדה. זרואסטרים התפללו באוטשקדה. אוטשקדה זאת אומרת המקום של אש, שמקדש את אש. כי בתפיסת עולם הזרואסטרי האיראנית, לאש יש מקום לכבוד ולכיבוד. בתי תפילה התשקדה זה היה סלון גדול ריק, של לפיד אחד היה דלוק שם תמיד. ולמה? זה בדיוק התפיסת העולם הניגודיות, שהאש אחד הזה מביא אור, בניגוד לכל החושך שיש סביבה. או האש הזה מתהר, אם אתה שורף משהו תמה, מתהר אותו. ולכן בתפיסה זרואסטרית, האש הזה היה לו כבוד. עכשיו, אם אתה רואה את ההפגנות של נאו-נאצים או נאו-פאשיסטים וכולי, מתי הם עושים הפגנות באירופה?
כשהם נפגשים עם יותר מדי, איך קוראים לזה? קליטים?
לא, אם הם רוצים לקבוע שעה, באיזה שעה קובעים?
מניח שזה קרוב למהדורות החדשות, לא?
לא, באמצע לילה. ואיך יוצאים?
עם לפידים.
עם לפידים.
עכשיו הבנתי אותך.
כי בעיני הנאו-פאשיסטים או נאו-נאצים, כי גם הם היו, זה אותו גזע וזה אותו תרבות, לפני 2500 שנה, שהם מביאים בשיא החושך את הלפיד, את האור שלהם.
הבנתי אותך.
ויש, לכן יש הרבה נקודות משותפות במובן התרבותי היסודי, שהזרואסטרי האיראני לא רואה את הערבי השמי בכלל בליגה שלו. בתפיסה. עכשיו, תחת התפיסה הזאת הגיעה התרבות המערבית, והקים את האום. ובא ואומר בצורה נאורה, שבאום אנחנו מעבירים הצבעות. והאיראני בא ואומר, רגע, רגע, איזה הצבעה? בחריין יש לו בערך 1,800,000, 1,700,000, משהו כזה, אזרחים, ואנחנו 90 מיליון.
ואנחנו 90 מיליון של פלוס פלוס.
פלוס פלוס. עכשיו מה אתה רוצה להגיד לי? שבחריין שמרים יד שווה שאני מרים יד, כל אחד מול כל אחד, מה זה הדבר הזה? בתפיסה יסודית בכלל הם לא מאמינים בשוויון הזה. או לצורך הדוגמה באים ואומרים לארצות הברית, אתה כולך 250 שנה היסטוריה. אני כמה?
5,000, 6,000.
אתה השתמשת פעמיים בפצצת אטום. אני כמה?
כן, אפס.
אתה 250 שנה שאין לך תרבות. היו פליטים סביב העולם שהקמתם את ארצות הברית. אני מה?
מלא זמן.
עכשיו אתה רוצה להגיד לי, לא מגיע לי גרעין?
הבנתי.
לכן השיח הוא בכלל לא ביטחוני, לא פוליטי. יש לו הרבה יותר עומק בתפיסת העולם האיראני.
כן. של אתה ילד קטן, עכשיו באת לאוויר העולם ובא לשכנע אותי איך אמורה להתנהג מדינה מודרנית. כן. אנחנו חוזרים עוד, זה גם מאוד דומה, נגיד, למצרים, שהם מאוד גאים בזה שהם בנו את הפירמידות בזמן שבריטניה סתם הייתה, ישבו בביצות כל אנשי המערב.
לכן זה לא במקרה שמצרים היא מנהיגת העולם הערבית במובן הצבאי וקבחי, קבלת החלטות וצבאי. כי עדיין את הגאווה של אותם שנים שהתייחס, עדיין הם מביאים עם עצמם. נכון שעכשיו הם מוסלמים, סונים, ומה שהיום זה לא זה. כן. אבל השורש התרבותי הם מביאים עם עצמם, ועדיין הם רואים את עצמם שחייבים להיות המנהיג הצבאי, הכוחני של העולם הערבי.
אבל אתה יודע, יש גם דיסוננס. ראיתי אתמול סרטון של מישהו שצילם, מסתובב ברחובות טהרן וצילם. אתה לא רואה אף רכב חדש. כל הרכבים הם ממש חוזרים. הכי חדש שראיתי זה היה פיז'ו 2012 כזה, או משהו כזה. כאילו, יש דיסוננס בין הגאווה הסופר גדולה הזאת, לבין מה שהם פוגשים על קרקע המציאות, שזה כלכלה. אני דיברתי עם אנשים מאיראן, התומנים הם כאילו, הלירה עצמה של הפרסית שווה כלום, אז הם משתמשים ביחידות של 10,000 לירות, שזה תומן, כי הערך של הכסף שלהם, בגלל ניהול כל המלחמות האלה, הוא מאוד מאוד נמוך. ואין להם כסף כדי לקנות דירה, כדי לקנות רכב, כדי... אז איך זה מתיישב?
אחד לא מתיישב. תמיד יש משהו שבא על חשבון של משהו אחר. תעדופים של ממשלות. אבל מה שכן, אני לוקח את המשפט שלך למקום אחר. באיראן יש היום, בדיוק כפי שאמרת, אינפלציה, ובעקבות אינפלציה גיל הנישואין עולה, בעקבות אינפלציה וגיל הנישואין שעולה, שיעור פיריון, אחוזי ילודה יורד, ויש לזה המון השלכות שליליות על החברה. ולמה? אחד, ברגע שאני רואה את עצמי עליון מ-20 אחרים שהם נמצאים בסלון, אז סביר להניח ש-20 אנשים האלה לא יזרמו איתי. אז עצם תחושת העליונות שלי מביא אותי לבידוד.
לניקור.
לניקור. ועכשיו תלוי הם, כמה הם משחקים. וזה לא במקרה שפתאום חברו לסעודים ורוצים לשבת איתם. כי הם מרגישים שהולכים להיות עוד מבודדים ועוד מבודדים, ולא רוצים להתקל בפינה ההיא, אז פתאום תופסים גמישות לשבת עם אותם ערבים. אבל לא בגלל שאוהבים את הערבים, עדיין הם חושבים שהם יותר טובים מערבים, פה, בפנים, כן. באמונה.
כמו שקרה כבר לפני 1400 שנים, נכון. בתחילת האסלאם.
נכון, אבל אין להם ברירה, אילוצים כלכליים כלשונך. אבל זה חלק אחד. חלק השני, ברגע שאתה רואה שאתה רוצה לשלוט על מרחב, אז יש סנקציות עולמיות. כי הרי הם לא רוצים שהאיראני הזה יתחיל לשתות את העולם ויישב על מיצרים של מים טריטוריאליים ובינלאומיים, ועוד 20 שנה יהיה ג'וקר עולמי. אז שמים עליך סנקציות כמה שיותר. אז אתה הורג את הכלכלה שלך בדיוק כפי שציינת, לזה יש מחיר, להיות אימפריה בתפיסת העולם האיראני או הרפובליקה האסלאמית.
ואם אתה גם לא חושב בטווחים של 5 שנים או שנה או שנתיים, אלא של 200-300 שנים קדימה, אז אתה אומר לעצמך, אני אעשה שלום עם הסעודים עכשיו, אני אתעשר, אני אבריא את הכלכלה, ואז אני אחזור להיות הדוש המתנשא שהייתי תמיד, ואני כאילו יכול להמשיך לשלוט בעולם המוסלמי.
נכון, וזה בדיוק מביא שתחזוק פרוקסי בשביל לנהל עוד 50 שנה, זה עולה המון כסף. זה לא שאומר אני מעביר 2,000 טילים מאיראן ל... תשמרו על הטילים האלה עד שאני מעדכן אתכם. אתה צריך לתחזק מיליציות. בתימן, בעיראק, בלבנון, בסוריה, לתחזק אותם באופן יומיומי השוטף, לשלם להם מזכורת, תלושי מזכורת, דימי הבראה, ימי חופש, אימונים, בסיסי הדרכות, רכישת טילים, לשפר את המצב שלהם. זה תחזוק שוטף. עכשיו, תחזוק שוטף לצד בידוד רעיוני, לצד סנקציות, הכל כולל הכל, מביא אותך לראות את הרחבים שהם לא דגם 2023 או בין המשופרים. אז יש דיסוננס, ואיך אפשר לפתור את זה? אי אפשר לפתור את זה. גם במדינת ישראל, או שאני מאמין בחלוקת ירושלים, או אני לא מאמין בחלוקת ירושלים. כל עוד אני לא מוכן לחלק ירושלים, אין שלום עם פלסטינים. זה שחור על גבי לבן. עכשיו, או שאני נשאר בתפיסת העולם האידיאולוגי שלי, ירושלים עיר זהב, ירושלים המאוחדת, ולא מוכן לחלק, אז אין שלום. עכשיו, אני צריך לסגור עם הפרדוקס הזה עם עצמי, כן לחלק או לא לחלק. למרות שאני לא בטוח אם לחלק, גם יהיה שלום, אבל זה סיפור אחר. אבל הפרדוקסים האלה תמיד יש בחברות. ברגע שמגיע למטריאליזם, מול אידיאולוגיה, תיאולוגיה. אז המתח הזה תמיד קיים.
מול בסיס רוחני גם, שהוא מאוד חזק. וזה גם קצת עם הרקע שאני שומע ממך, אפשר להבין למה איראן הפכה להיות שיעית. היא פשוט רצתה לבדל את עצמה העמים הערבים האחרים והשמים האלה של פתאום לא, אנחנו משהו אחר, אנחנו שיעים. כי זה קרה בשנה אחת, אם אני זוכר נכון.
כן, אבל לא רק לטובת הבידוד. שערבים, שמים, סונים הגיעו לאיראן, הם הצלמו את האיראנים לאורך הזמן. אבל מה שכן, הם לא רק הצלמו אותם, השפה הפורסית שהיום המודרנית שמדברים, רוב המובהק שלו זה מילים בערבית. זאת אומרת, הפורסית של היום זה לא הפורסית של הודו אירופאי. זה פורסית שרוב המובהק של המילים זה בערבית. דקדוק לא אותו דקדוק. המילים זה אותן מילים.
יכול לתת לי כמה דוגמאות?
קלמה.
קלמה. מילים.
המון מילים.
כן.
استغفار کردن
استغفار کردن
کردن ز پوال بپرسید استغفار
ز سلیخه
کن استغفار کردن لبکش سلیخه عربیزاتسیا به صفا پرسید و لطرخ دوگما کل ها اوتیوت به صفا پرسید خودس می عرب اوتیوت گ چ پ ج کلم اوتیوت به عربیت
کن
לכן הערבים, המוסלמים, הסונים, לא רק הצלמו את איראן, אלא לקחו, ריקנו מהאיראנים את המהות, את ההוויה, את הפורסית שפת אם שלהם, את אותיות שלהם. לצורך הדוגמה שאתה אומר היום איזה שנה באיראן, אומרים 1403. 1403 זה תאריך כיבוש המוסלמי באיראן. למרות שלפני כיבוש המוסלמי או היום מלוכניים שמשתמשים בתאריך אומרים שנת 2000 ו כי הם נשענים על תאריך של המלוכה שלהם הם רוצים לבוא להגיד אנחנו לא רוצים תאריך של כיבוש ערבי ואז איראנים נשארו עם השנאה הזאת כלפי ערבים פעם ראשונה שהייתי ערי ועליון והפסדתי פעם שנייה שלקחת ממני את הדת ושפת אם ואותיות בפורסית שלי ודחפת לי משהו אחר. עד שלפני 150 שנה, לפני 550 שנה, בא שושלת בשם ספאבי ומעביר את האיראנים מאסלאם הסוני לאסלאם השיעי. אז זה חלק אחד. חלק השני שאיראנים לא מתאימים מאפיינים התרבותיים שלהם לא מתאימים לאסלאם הסוני. לצורך הדוגמה, באסלאם הסוני מאמינים במכתוב. מה שכתוב זה מה שיהיה. לצורך הדוגמה, לפוסק הלכה בעולם המוסלמי הסוני קוראים מופתי. בא מפתווה.
פסק הלכה.
פסק הלכה. המופתי, מאיפה עושה פתווה? מאיפה פוסק הלכה? ממכתוב,
נכון.
מה שכתוב. ואיראנים באים ואומרים, אני המצאתי שחמט, שיושבים וחושבים. אני לא יהיה נטו כפוף למכתוב, יש לי שכל. ולא היו יכולים להסתדר עם האסלאם הסוני.
כן.
בגלל זה בעולם הערבי, הסונים קוראים לעצמם אהלול...
כתב.
אהלול מכתוב. והשיעים, איראנים, קוראים להם אהלול ראי, אנשי הדעה.
לילדה שלי קוראים ראי.
ראי?
כן.
ויש פה עוצמה.
אני גם אגיד לך, סליחה שאני, יש פה עוצמה מאוד גדולה, כי אני אקח את זה לדרוזים לצורך העניין.
ראי, רש אלף יוד.
רש אלף יוד, כן. דעה, כן, היא דעתנית גם, יצאה כזאת.
כן.
דיברתי על זה, נתתי הרצאה לחבר'ה אמריקאים לא מזמן, ואמרתי להם שלהיות דרוזי זה להיות ב-state of mind, בהוויה של פילוסוף. למה? כי יש לך אל-מכתוב, ויש לך תנזיל, שזה אל-מכתוב, ויש לך תאוויל, שזה הפרשנות. Okay. אז הם אומרים, דרוזים שהם נותנים מלא משקל לתאוויל, שהם אומרים, נגיד, הפילוסופיה המערבית התחילה מטלס שאמר, הכל זה מים. הוא ראה דברים קשים, ובכל זאת אמר, מה שאני רואה זה לא המהות האמיתית של הדבר, אלא משהו יותר פנימי.
כי הוא התבונן בדינמיקה.
בדיוק. ואצל הדרוזים, שזה גם, אני יכול להתקשר לזה, כי גם הדת הזורואסטרית, איכשהו מתחברת לי לדרוזים, בגלל זה אני גם מאוד מתעניין בזה. הדיכוטומיות הזאת בין שחור לבן, טוב ורע, גוף ונפש, רוח וחומר, וכל מיני כאוס וסדר. זה כאלה דברים שמאוד מתחברים לדרוזים. אז אני אומר שאצל הדרוזים יש את מה שכולם ראו, כולם, אותם טקסטים יודעים מה הם הטקסטים, אבל אנחנו נדע לקחת מהם את הליבה האמיתית ונבוא נגיד מה מזה שייך אלינו.
כן.
כן.
אז עכשיו פה יצא מצב של גינוי, איך, נגיד, מלחמת גינוי, אפשר להגיד. סונים באים ואומרים לאיראנים, מה זה אהלול ראי? אתם כופרים. ממתי אפשר לפרשן את קוראן? מה שכתוב, זה מה שאלוהים אמר. עכשיו אתם המצאתם אהלול ראי, אנשי דעה שמתפלפלים על קוראן? אתם כופרים. בדיוק בגלל זה גם אחוונו למוסלמים, אחים המוסלמים, או טליבן, או דאש, רואים באיראנים כופרים. איראנים רואים את הערבים הסונים, אהלו למכתוב, אנשי הכתוב בלבד, איראנים רואים אותם, תסלח לי על הביטוי, חמור ראש בקיר. הוא אומר, מה זה דבר הזה? יש לך שכל.
כן.
ובגלל המהות, האיראנים, פעם שנייה, לא היו מוכנים להכיל את סונה. ועשו משהו עם המון מאפיינים איראנים שלהם, עם המון מאפיינים זרואסטרים שלהם, יש המון השפעה זרואסטרית באסלאם השיעה האיראני, שזה נושא בפני עצמו. בוא נגיד, מישמיש גדול של תרבות, רמת השנאה כלפי ערבים וסונים, והשפעה זרואסטרית, והמציאו את הדת השיעה. ששיעה הזה זה לא דת אפשר להגיד, אלא פוליטיזציה. והדת הפוליטי, השיעה הפוליטי בימינו, הוא הכי מסוכן שיכול להיות. פשוט לצערי הרב, ישראלים לא מכירים, לא רק ישראלים, אנשי ביטחון במיוחד, וחוקרים ברמת על, לא מכירים מה זה שיעה פוליטי. ובגלל אי היכרות שלהם, הם מפספסים המון נקודות מכוונת צד השני. לצורך הדוגמה, בשיעה האיראני, אנחנו גולשים עכשיו להתפלפלות דתית. שתי דוגמאות. שיעה איראני מאמין בטברי, או מאמין לצורך הדוגמה, טביון.
איך?
טביון.
טביון?
כן. מביין,
בית
יוד א'
טביון.
טביון.
אוקיי.
לדבר, להסביר לפעמים. או מאמין בטוריה, טוריה.
טוריה. אוקיי.
ומה הסיפור? טברי זה מצוות לסנוע. בעולם השיעי האיראני יש מצווה שאתה חייב לקיים, והמצווה הזאת זה טברי.
לנער מעצמי.
לא, לנער מסביבה. טברי, לסנוע את הסביבה. ומי הסביבה? מי שלא חושב כמוך. באסלאם הסוני אין דבר כזה. אבל למה איראני השיעי מאמין במצוות לסנוע? סונים ערבים, סונים אמריקאים, סטן הגדול, סונים אבן אליהוד, סטן הקטן. כי ה-DNA הזרואסטרי, שחור מול לבן, טוב מול רע, הם לקחו והכניסו. אני לא יכול לאהוב או להסתדר עם סביבה שלא כמוני, שלא מקבל את העליונות שלי, שהוא שחור, שהוא תמה, ואני עם הידיעה. אז יש מצוות לסנוע טברי בעולם השיעה האיראני, או יש מצווה בשם טביון.
אוקיי.
מצוות לדבר. אבל מה זה טביון? בכל מקום שאתה במיעוט רעיוני, מצווה ואפילו חובה להביע את עמדתך.
וואלה.
למה? כדי להוכיח שאני פה. לכן שיש לי לצורך הדוגמה תוכנית בקלאב האוס, והמון איראנים נמצאים בקלאב האוס ומדברים איתי, אחד ממשמרות המהפכה הוא בן אדם איראני דתי, בא ואומר, אליהו יוסיאן, אני מדבר איתך כי אתה דובר שפה פורסית ואיראנית. חשוב לי להגיד שאני לא מכיר בך כישראלי, ולא מכיר במדינה שלך.
זה תביון.
את זה חשוב לי להגיד, עכשיו אני רוצה לדבר איתך. על מה? על נושא פוליטי. למה הוא, למרות שלא מכיר בי ומצהיר שלא מכיר במדינת ישראל, רוצה לדבר איתי? כי הוא רוצה לקיים מצוות תביון. בגלל שיש לי 800 מאזינים באותו רגע שם, הוא רוצה לבוא ולהרים את הדגל של משמרות המהפכה, ולהביע עמדה. ואז אני יודע את זה, ואני אומר לו, אני לא נותן לך לדבר. הוא אומר, למה אתה דיקטטור?
עושה לו, אתה תברי.
אני אומר, אני לא רוצה שאתה תקיים מצוות תביון. אני לא דיקטטור. אם לא היית אומר מלתחילה שאתה לא מכיר במדינת ישראל, והיית מתחיל לדבר, הייתי משאיר אותך. אבל מכיוון שאתה רוצה לעשות מצוות תביון, אני לא נותן לך לדבר. לא בגלל שאני דיקטטור. או לצורך הדוגמה, יש תרגיל אחר שקוראים לו, השלישי שאמרתי, מה זה היה? טוריה.
טוריה.
אתה בא ושואל אותי,
מה המשמעות של המילה טוריה?
שקר לבן.
אוקיי.
מה הסיפור? יש לי טלפון. אני שואל אותך, מה הצבע של טלפון שלי?
שחור.
אז שלא. הכיסוי שלו הוא שחור. הבפנים, הטלפון האמיתי, הוא צבע שלו זהב. אוקיי? אני עשיתי לך טוריה. אני רציתי שאתה תגיד שחור. לכן שמתי כיסוי בצבע.
שחור.
אני לא שאלתי אותך מה הצבע של כיסוי הטלפון שלי. אני שאלתי אותך מה הצבע של?
הטלפון.
אז התאיתי אותך בצורה חכמה. זה נקרא טוריה. וכל מה שאני מזהים, המון אלמנטים אחרים. אז שאיראני דתי בא ומתחיל להתפלפל איתי במשהו שאבן היסוד שלו הוא לא נכון, אני אומר, עצור. אני לא נותן לך לעשות טוריה. ואז הוא מבין...
שלי שקוף.
כן. זה תרבות ישראלית.
כן.
הכל שקוף. ואז הוא מבין שאני יודע את התרגילים של הדת השיעה. זה שיעה פוליטי. עכשיו, זה שיעה פוליטית, זה דת. אבל הדת פוליטית. אז הם משתמשים בכל הכלים האלה במסע ומתן על גרעין.
מדהים.
עושים תביון, עושים טוריה, עושים תברי. זה כלים פוליטיים לכל דבר שנמצא בדת. אז אתה חושב אחרי 30 שנה, 5 פלוס 1, המעצמות, שמנהלות איתם מסע ומתן בשיא הנאורות ועל בסיס נייר, הם יצליחו עליהם?
לא, אני אומר לך מהצד, זה נראה שאיך שחקן שהוא הכי במיעוט, במצב של חולשה, מנקנק את כל שש המעצמות האחרות במסע ומתן, ואתה רואה שזה מאוד עקבי. פה עוד קצת, פה עוד קצת, פה עוד קצת.
כי אלה לא אלמנטים צבאיים, לא ביטחוניים ולא פוליטיים. זה תפיסה תרבותית, מהותית, שורשית.
וגם להשתמש בכלים שלהם נגדם. כאילו כן. איפה שזה מתאים לי, הליברליזם והפלורליזם שלכם, יאללה, סבבה, אני אשתמש בזה. איפה שאני בא ומשתמש בכלים שלי כדי לכפות עליכם להכיר בי, וככה לגנוב עוד קצת כוח.
זה בדיוק השחמט. עם המון מאפיינים דתיים ותרבותיים. לכן צבא וביטחון זה הקצה שאתה מתבטא בצבא וביטחון וקבח, קבלת החלטות. אבל לזה יש הרבה יותר שורשים עמוקים של תרבות ומאפיינים תרבותיים והיסטוריה ו-DNA החברתי.
שמע, אני רוצה לקחת גם קצת מהסיפור שלך, של איך זה לגדול בתור יהודי בעיר כמו אספהאן, ואיך התייחסו אליך, לאור כל הרקע הזה שנתת לנו, של להכניס אותנו לעיניים של ארי איראני מצוי. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי אייל חלבי על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה? איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? תרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדירה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום, מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג חליפה. חפשו אותנו בגוגל. אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אמא אחת, אמא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אמא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם. נתראה בפעם הבאה.